זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. יום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. מצוות השבת מופיעה בתורה 15 פעמים. אין מצווה שהתורה עוסקת בה כל כך הרבה פעמים כמו מצוות השבת. וגם המספר הזה יש לו משמעות, שאולי נראה בהמשך. המעניין הוא שפעמיים בחז"ל מבקשים מאיתנו לצפות, to look for, לצפות למשהו שיגיע. פעם ראשונה נאמר בגמרא בשבת בקטע השני, אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישוע. פעם ראשונה מוצאים בחז"ל יש עניין לצפות לישוע, לגאולה. פעם נוספת, הרמב״ם, פרק למד הלכות שבת, בהלכה ב', איזו עוקבות שבת? זה שאמרו חכמים שמצווה לאדם ללחוץ פניו ידיו ורגליו בחמים בערב שבת, מפני כבוד השבת. הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להגבלת פני שבת. כמו שהוא יוצא לקראת המלך. מה זה מייחל? מצפה לשבת. יושב ומצפה לשבת. פירוש הדבר, כששואלים אדם ציפית לישוע, זה נראה שאלה פשוטה. יש יהודי שיגיד לא, מה הפשר השאלה הזאת? אלא ציפית לישוע, פירוש הדבר, השאלה היא מה עשינו אפילו קצת כדי לקרב את אותה גאולה. כי הרי מעשינו הטובים יכולים לקרב את הגאולה. זה נקרא ציפית לישוע. אותו דבר יושב ומייחל לשבת, זאת אומרת מה עשיתי כדי שהשבת תהיה במדרגה יותר גבוהה בכל ההיבטים. ולכן אולי זה מסביר דבר מעניין מאוד, שבלכה דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, של רבי שלמה אלקבץ, נאמר בין היתר בקטע הרביעי, מקדש מלך עיר מלוכה. קומי צאי מתוך ההפכה. רב לשבת בעמק הבכה, התנערי מאפר קומי. לא מבין. יום שישי, כולם בבית כנסת, בגדי שבת, אין אבלות בשבת. מה זה קומי צאי מתוך ההפכה? רב לשבת בעמק הבכה, התנערי מאפר, אף אחד לא יושב באפר, אף אחד לא בעמק הבכה, אף אחד לא נמצא בהפכה. אז מה זה עושה ביום שישי אחר הצהריים? בכניסה לשבת? ההסבר הוא, כשם שאנחנו מצפים לגאולה, ומשתדלים באמת, במעשינו אולי לקרב אותה במעט, כך עלינו לצפות לשבת. השבת היא מעין עולם הבא. יש בה טעימה של המחר. אז כדרך שמצפים לגאולה, כך עלינו לצפות לשבת. אז הנה לנו, שבת, מעלה מיוחדת יש לה. מאוד מיוחדת. אז אחר דברי ההקדמה הקצרים האלו, בואו ניכנס לסוגיית השבת, ונראה בית פילי פלאים, שייתן לנו עוד עומק, עוד טעם ועוד שמחה בכל שבת ושבת שיבוא עלינו תמיד לטובה. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. הרמב״ם, פרק למד הלכות שבת, כותב בקטע החמישי. אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר, ואין דרכו לקח דברים מן השוק, ולא להתעסק במלאכות שבבית, חייב, כדי לעשות קו, חייב לעשות דברים שהם לצורך שבת בגופו, שזהו כבודו. חכמים הראשונים מהם, מי שהיה מפצל עצים לבשל בהם, מהם מי שהיה מבשל או מולח בשר, או גודל פתילות או מדליק נרות, ומהם מי שהיה יוצא וקונה דברים שהם לצורך השבת, ממאכל ומשקה, אף על פי שאין דרכו בכך, וכל המרבה בדבר, הרי זה משובח. והמעניין, שהרמב״ם כותב את ההלכה הזאת, הוא כותב אותה באופן מאוד מיוחד, אף על פי שאין דרכו לקח דברים מן השוק אדם חשוב ביותר, או לעשות מלאכות שבבית, חייב, חייב, לעשות לצורך שבת. לעשות דברים לצורך שבת. בשולחן ערוך, שבדרך כלל מעתיק את דברי הרמב״ם, לא כותב את המילה חייב, נאמר בקטע השישי, בסימן רשנון, השתדל להכין בעצמו שום דבר, זאת אומרת משהו, לצורכי שבת כדי לכבדו. כי רב חיסדא היה מחתך הירק דק דק, רבא ורב יוסף היו מבקים עצים, רבי זיירא היה מדליק האש, רב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הנצרכים לשבת, מפנק לאכול, ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר לא אפגום כבודי, כי זהו כבודו שמכבד השבת. אז הרמב"ם אומר, ישתדל, כל אחד צריך להשתדל לעשות תחנות לשבת. ובעל המשנה ברורה, בביאור הלכה באמת שואל, מה ראה הרמב"ם לכתוב את הלשון חייב? מאיפה הוא לקח את זה? מה הסבר לזה? בואו נראה את דבריו. ישתדל בקטע השביעי, והרמב"ם מיתה על דין זה בלשון חייב. וזה לשנו בפרק למד, כמו שקראנו, אדם חשוב ביותר, אין דרכו לקח דברים מן השוק, לא להתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות דברים שהם לצורך שבת. ואחר הסוגריים כותב הרמב״ם, ועיין בקידושין, בדף פ"א, שם נאמר, מצווה בו יותר מבשלוחו. שאדם מקדש אישה, זה מצווה. אבל אם הוא רוצה, הוא יכול גם לשלוח שליח שיקדש את האישה עבורו. אבל גם כשהוא מקדש, זה מצווה, לא חיוב. אז אפשר, למה באמת הרמב״ם כתב חייב? אפשר שדלה הרמב״ם, גם כן, לאו חוב גמור, אלא כן חובה, משום כבוד השבת, כן חובה. וסברת הרמב״ם, דילה וחי, לא היו מבטלים כל הנה המוראים, תורתן עבור זה. כל המוראים ביטלו את התורה של הלימוד ביום שישי, מכל מקום, זה לא חובה גמורה. ותדע, דלא אשכחן בגמרא בשם חובה, מה שמצאנו חובה בגמרא, זה רק על מה כי אם על הדלקת נר שבת, ושלוש סעודות בשבת. אז בכל זאת, למה הרמב״ם כתב חייב? מסיים בעל המשנה ברורה, מכל מקום צריך עיון, לא יודע. אין לי תשובה ברורה. ומעניין, בעל המשנה ברורה בשער הציון, אומר דבר נפלא. אנחנו יודעים הרי שאדם לומד תורה ובא לידו מצווה, נניח לעשות חסד עם מישהו, והדבר הזה יכול להיעשות על ידי מישהו אחר להלכה, מה איתו? הוא ממשיך ללמוד תורה, כי העניין הוא שהדבר יעשה. מה זה משנה מי עושה אותו? הוא עושה אותו מישהו אחר, אז מישהו אחר יכול לעשות, ימשיך ללמוד. אבל אם זה מצווה שאחר לא יכול לעשות אותה, סוגר את תלמודו, הולך לעשות את המצווה. עכשיו תראו דבר מעניין, יום שישי, תנאים, המוראים, סוגרים את הגמרא, מתכוננים לשבת. בטוח שהתלמידים שלהם, לפחות חלק מהם, היו שמחים מאוד מאוד ללכת לעשות בשבילם את הקניות לשבת, לעזור לרבנית בבית לחתוך את הסלט, להכין אותו, לפצל עצים, לסדר מה שצריך. ואם היה קורה דבר כזה, סיום השס לא היה פעם בשבע שנים. היה פעם בשמונה שנים. קל לנו עוד מסכתות בתלמוד, עוד מדרשי הלכה, עוד מדרשי אגדה, אבל אין. למה אין? כי סגרו את הגמרא והלכו. למה הלכו לעשות תחנות לשבת? זה הרי מצווה שיכולה לעשות על ידי מי? על ידי אחר. אומר לנו שער הציון בקטע השמיני, ונראה זה לא שייך בזה לומר מצווה שיכול לעשות על ידי אחרים. אין מבטלים התלמוד, אפילו לזמן מועט. אך לא יכול לעשות על ידי שלוחו. פה זה לא שייך. כן, ואחה לא יכול, סליחה, לעשות על ידי שלוחו. דעדיף הוא ממישהו אחר לגמרי. אז למה הם עושים את זה? ויש לומר, דווקא מצווה שאין מוטלת על גופו, כגון שיפסיק באמצע הלימוד, ללך לגמול חסד עם איזה אדם במקום שאחר יכול לעשות עמו הטובה היא, אז ימשיך ללמוד. מה שאין כן בזה, שהכבוד שבת מוטלת על גופו. ממילא מצווה בו יותר משלוחו. למה כבוד שבת זה מוטל על גופו? למה? למה אפשר לשלוח מישהו לעשות קניות? או להכין את הדברים לשבת? מנסה המשנה ברורה לומר עוד תירוץ. הנה מדווקא לעניין כבוד שבת אמרינן כן. ששבת היא חמורה. מה שאין כן לעניין שאר המצוות. שאם הוא תלמיד חכם ונוגע לביטול תורה, שילמד. נו, אז בכל זאת, למה, מה, מה, מה הסבר יותר? אומר בעל המשנה ברורה, צריך עיון. אין לי בסופו של דבר הסבר ברור. וזוהי בעצם שאלתנו הראשונה, מה ראה הרמב״ם? ללמד אותנו, לקבוע הלכה, שאדם חשוב ביותר שאין דרכו לקח דברים מן השוק. ואין דרכו להתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות משהו לכבוד שבת. מה ראה הרמב״ם ללקוט לשון? חייב. השתדל. למה כתב חייב? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. נאמר בגמרא בשבת קופית ח' בקטע התשיעי למעלה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורענויות. מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום, ומלחמת גוג ומגוג. וואו! נראה מאוד פשוט. כל המקיים שלוש סעודות שבת, לא צריך לדאוג משום פורענות. היה הרבה יותר ראוי שיהיה כתוב, כל השומר שבת, ניצל. מדינה של גיהנום, חבלי משיח, מלחמת גוג ומגוג, זה נראה יותר משמעותי. מה זה כל המקיים שלוש סעודות שבת? זה ביטחון שלא ידאג משום דבר. ומעניין, גם בהמשך, שתי שורות מסוף הקטע, מה נאמר שמה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. כל המענג את השבת, הכין כמה בישולים, תפשילים, מיוחדים לשבת, הוא יזכה לברכה גדולה. נחלה בלי מיצרים, היה ראוי גם פה שיהיה כתוב, כל המקיים את השבת, כל השומר את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. השאלתנו השנייה היא, מה ראו חז"ל לומר לנו, כל המקיים שלוש סעודות ניצל מפורענויות, וכל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מיצרים? היה ראוי שיהיה כתוב, כל השומר שבת ניצל מפורענות, וזוכה לנחלה בלי מיצרים. לענג את השבת, זה הברכה, זה המפתח. מה פשר הדבר? איך אנחנו מסבירים את זה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. שבוע, שבת, איתה אנחנו נפגשים לפחות 52 פעמים בשנה. לפחות. אז איך השבת הזאת, שאנחנו נפגשים איתה פעם אחר פעם, יכולה להיות מבורכת יותר, יכולה להיות במעלה גדולה יותר עבור כולנו? אז ניכנס ונראה את הסוגיה, דבר פילאי פילאי פלאים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראה הרמב״ם לומר שכל אדם יהיה אשר יהיה הגדול ביותר חייב לעשות דבר לכבוד שבת? למה לא כתוב ישתדל? מה זה החובה הזאת על כל אחד? ודבר נוסף, למה כל המקיים שלוש סעודות ניצל מפורענויות שונות? כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מיצרים? היה ראוי שיהיה כתוב, כל השומר שבת ניצל מפורענות וזוכה לנחלה בלי מיצרים. אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נלך לאט לאט ונראה דבר נפלא. נאמר בחז"ל בקטע העשירי, עלינו עם ישראל, שאנחנו נמשלים כאפר הארץ, חול הים וכוכבי השמיים. והנה הפסוקים לפנינו בקטע העשירי. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ויוצא אותו החוצה ומרבה את השמיימה, כדי לעשות קו וספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם, היום אומר לו, כה יהיה זרעך. ואתה אמרת את הבתי נמח, ושמתי את זרחה עוד קו ככל הים, שלא יספר מירו. והיה זרחה עוד קו כאפר הארץ, ופרץ תאים אבקד מצפון ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. שלושת הדברים האלה, כוכבי השמיים, חול הים ואפר הארץ, מה משותף להם? שאי אפשר לספור אותם. לא את הכוכבים, לא את חול הים, ולא את אפר הארץ. זה המשותף. בכל זאת, שלושת אלה, הכוכבים, האפר וחול הים, מסבירים לנו שלושה היבטים למילה מספר. מה המשמעות של המילה מספר? מה המילה מספר באה ללמד אותנו? שלושה דברים. דבר ראשון, מספר מבטא יקרות. נכנסים לחנות, כתוב על הבגד 200, או כתוב על הבגד 400, יודעים בדיוק מה הפירוש. זה יקר יותר וזה זול יותר. וכך כל דבר. דבר נוסף, יש במספר, מספר מבטא שליטה. פירוש הדבר, בחנויות הקטנות, במקולות, עד היום, יש יום בשנה, סוגרים את זה אחרי הצהריים, עד 12 בלילה, בא למקולת, עושה ספירת מלאי. סופר כמה בקבוקי שמן הוא מחר, כמה נרות הוא מחר, מה קנו יותר, מה קנו פחות, ולפי זה הוא יודע מה לקנות יותר כדי להרוויח קצת יותר. זה נקרא ספירת מלאי. זאת אומרת, על ידי שאני סופר, אני שולט במה שיש לי. אני יודע כמה יש לי, מה אני צריך יותר ומה אני לא צריך. עוד דבר, יש במספר, עוד היבט, מספר מראה על גידול, צמיחה. בעולם המניות, שהמספרים עולים, זה צמיחה גדולה. בכלל, בודקים כל דבר, עלו המספרים, לא משנה של מה. זה מראה שהדבר מתפתח. אלה שלושת ההיבטים שיש במשמעות של המילה מספר. ואלה שלושת הדברים שאנחנו נמשלים אליהם. א', כוכבים. מה הכוכבים מסמלים? יקרות. אדם הולך למלון עם שני כוכבים או 10 כוכבים, לא צריך לדבר בכלל. הבדל שמיים וארץ. זאת אומרת, יש יותר כוכבים, יש יותר יקרות. דבר ראשון. דבר נוסף, יש, וזה אפר הארץ. אפר הארץ מסמל צמיחה, גדילה. אם יש את הדשן הנכון, את הגשם, את השמש, כל מה שיש צומח לגובה, מתרחב, מתפתח. ויש דבר שלישי, חול הים. חול הים עניינו שליטה. קונטרול. איך נאמר על חול הים? גבול שמת, בל יעבור. הגלים הכי גדולים נשברים על חול הים. לא יכולים לשטוף את הארץ. אז שלושת הדברים האלו, שיש במספר, באים לידי ביטוי בכוכבים, באפר הארץ, ובחול הים. אנחנו, עם ישראל, זה מה שיש לנו. זה אנחנו. אנחנו מצד אחד ככוכבי השמיים. יקרות אדירה, אתה בחרתנו מכל העמים. רוממתנו מכל הלשונות. אנחנו ככוכבי השמיים. אנחנו גם כאפר הארץ. צמיחה בלתי רגילה. בלתי רגילה. באנו לארץ ישראל בזמן שלמה, שבנה את הבית בהמשך, כל העולם בא לקבל אצלנו עצות. תמיד הם מבינים, יודעים, אצלנו זה אחרת. תראו את הארץ שלנו היום, איזה צמיחה. כל העולם עומד בתור לקבל עצה, לקבל הדרכה בכל תחום. צמיחה בלתי רגילה. מי היה מאמין דבר כזה? אבל כדי להיות ככוכבי השמיים, עם יקרות מיוחדת, וכדי שנמשיך הלאה, שדברים יצמחו ויגדלו ויתרבו עוד ועוד, דבר ראשון אנחנו צריכים להיות ככל הים. מה הפירוש ככל הים? כמו חול הים. לדעת את הגבולות, לשמור על איזונים, על בלנס, עד איפה כן, איפה לא, מה כן, מה אפשר, מה אי אפשר. כשאנחנו שומרים על האיזונים הנכונים, אנחנו ככוכבי השמיים, ביקרות מיוחדת, כאפר הארץ, בצמיחה אדירה ומיוחדת. מה שמאפשר לנו, יותר מכל דבר, לשמור על בלנס, על גבולות, על איזונים, זה השבת. השבת. השבת היא נותנת לנו את המיומנות, את היכולת לחיות עם איזונים נכונים. ונסביר את הדברים. פילי פלאים. קחו לעצמכם צייר גדול, מונה, פיקאסו, שגל. עומדים, מציירים שעות, שעות, שעות. ואחרי כמה שעות, ליד התמונה הם לוקחים כמה צעדים אחורנית. עומדים ומסתכלים. מסתכלים שעה שלמה. אחרי שם מתקרבים בחזרה לתמונה, פה מוסיפים עוד קצת ירוק, פה קצת כחול, פה מורידים קצת, פה משאירים. פירוש הדבר, ההתבוננות הזאת מהצד מאפשרת להם להכניס לתמונה שהם מציירים יותר חיים, עד כדי כך שאפשר לראות את התמונה ולחשוב שזה באמת דבר כמעט חי, משהו בלתי רגיל, איזה צילום, זה בכלל לא ציור. כך אנחנו, אנחנו כל השבוע מציירים, כל השבוע אנחנו, כל אחד עושה את הפאזל, את הציור שלו. באה השבת, לקחנו כמה צעדים אחורנית, מסתכלים על השבוע, איפה להוסיף קצת צבע, איפה מיותר להוריד, איפה להשאיר, איפה לשנות. ואז אנחנו חיים אחרת, חיים באיזונים נכונים. אבל למה דווקא השבת היא זאת שנותנת לנו את המיומנות הזאת, את התכונה הזאת? כי מה שקורה לנו בשבת, אנחנו מבינים שיש משהו פנימי שמחבר את כולנו ביחד. אנחנו לעולם לא לבד. יהיה יהודי אחד שיהיה, זה לא משנה. אנחנו מתחברים באופן פנימי דרך השבת. איך אמר אותו צורר היהודי ממן? העם הזה, תקשיב אחשוורוש, מפוזר, מפורד, בכל מדינות מלכותיך. אבל דבר אחד אל תשכח. ישנו עם אחד. זה נראה לך שהוא מפוזר ומפורד, אבל הוא אחד. והאחד הזה, שעושה אותם אחד, מחבר אותם לאלוהי השמיים והארץ, אדון העולמים, בורא עולם. וזה הכוח שלהם. לכן, דבר מדהים, תסתכלו לאורך כל ההיסטוריה, שאומות העולם מנסים לעקור אותנו מהתורה והמצוות, הרבה הרבה פעמים, הדבר הראשון שמנסים לעצור ולעקור, זה מה? שבת. שבת. למה שבת? מה הבעיה שלהם עם שבת? מה, הם לא נחים? אדרבה, ננוח, אין לנו יותר כוח, נהיה עבדים יותר טובים. נוכל לעבוד בשבילהם יותר. למה הם רוצים לעקור את השבת? כי הם מבינים שאצלנו השבת זה לא רק יום שנחים כמו אצלהם. זה יום שעושה אותנו אחד. ואם אנחנו אחד, איפה שיהודים יהיו בכל העולם, אף אחד לא יכול לעמוד עלינו. בכל המצבים. כי אנחנו לעולם לא חושבים שאנחנו לבד, כי אנחנו תמיד אחד. לכן את זה מנסים לעקוב. בזה מנסים לפגוע. כמה שיותר. ונסביר את זה קצת יותר. פילי פלאים. אנחנו יודעים שכל חג נקרא בתורה מועד, עוד שם לחג רגל, ועוד שם לחג מקרא קודש. שלוש שמות יש בתורה לחג: מועד, רגל, מקרא קודש. מה זה מקרא קודש? מודיעים, כולם הולכים ביחד. מה זה רגל? שבפועל הולכים ביחד. ומה זה מועד? שמתוועדים ביחד. השלושת השמות של חג בתורה בעצם מראים על אחדות. הולכים ביחד, מודיעים ללכת, והם מתוועדים ביחד. באו חכמים ואמרו ככה, נוסיף שם רביעי. מה השם הרביעי? יום טוב. למה צריך להגיד גם יום טוב? כי חכמים באים להסביר לנו, כשאנחנו ביחד, כשאנחנו אחד, זה יום טוב. ולכן ביום טוב מבשלים ואופים והולכים מפה, הולכים משם ביחד. אבל לעולם בתורה, לפני שנעסוק בחגים, בפרשות של התורה, תמיד התורה קודם תעסוק במה? בשבת. כי אי אפשר להגיע לביחד של יום טוב, שהוא נראה, אוכלים ביחד, הולכים אחד לשני, אופים, מבשלים, לפני שבאמת מבינים ומרגישים ומאמינים שיש איזה אחד ביחד, פנימי, שמחבר את כולנו. יהיה יהודי איפה שיהיה, בשכונה הזאת, בעיר הזאת, במדינה הזאת או אחרת, אנחנו אחד. זה הסוד של השבת. רזה דה אחד, סוד האחד. וכך מסביר לנו בעל המשך חוכמה, נראה בקטע ה-12, דה, שבדת האלוקי יש מצוות שמקשרים ישראל לאביהם שבשמיים, ויש מצוות שמקשרים ישראל זה לזה, כגון ציצית, תפילין, מזוזה, ומיהם מצוות שמקשרים ישראל השם יתברך, גמילות חסדים, תרומות ומעשרות, הם מה מקשרים זה לזה. והנמשל זה יש בין שבת ליום טוב. בשבת נאמר על יצא איש ממקומו, ההוצאה אסורה, מלאכת תוך הנפש אסורה, ואם כן כל איש ואיש בפני עצמו, ולבדו יושב עוסק בתורה, שהם המקושרים אל השם יתברך, המרכז האמיתי זה השם, אשר כל ישראל הם הקווים נפרדים, מגיעים למרכז אחד, כל אחד איפה שנמצא, מחוברים לקדוש ברוך הוא השם יתברך. דילגתי שורה, אבל יום טוב, שהוא מן המצוות שמקשרים האומה זה לזה, ולכן מלאכת אוכל נפש מותר, ואם יבואו אלף אורחים, יפה להם, עד כי אמרו האופה מיום טוב לחול, אינו לוקה, הועיל ויבואו אורחים, וכולם חייבים לעלות לרגל, לשמוח ולשמח, ולכן הותרה הוצאה והעברה, שאם לא כן לא יהיו מקושרים ומאוגדים זה לזה כאחד. אז יום טוב רואים את האחד, אבל אפשר לראות את האחד רק אחרי שאנחנו מרגישים ומבינים שבתוכנו יש משהו שמחבר אותנו ועושה אותנו אחד, וזה הכוח הגדול שלנו. ובאות העולם יודעים, לנצח את עם ישראל אפשר רק אם נצליח לא לעשות אותם אחד. אם נפרק להם את השבת, נצליח. ולכן תראו כמה נפלא, כמה נפלא. איך אנחנו אומרים כל שבת בבוקר, ועכשיו יהיה לנו טעם נוסף, ישמח משה ומתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, לא. ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. מה זה כתוב בהם? שמתם לב לזה פעם? מה זה כתוב בהם? כתוב בו, כתוב בה שמירת שבת. הרי הלוחות הראשונות מה קרה להם? נשברו. למה לשון רבים כתוב בהם? אומרים חז"ל שמשה רבנו יורד ושובר את הלוחות, דיברה אחת לא נשברה. איזה דיברה? של השבת. שיש בארון לוחות ושברי לוחות זה נכון, אבל דיברת השבת נשארה שלמה. כי אם השבת הייתה נשברת, שום דבר לא יכול היה לעזור יותר. זה לא נשבר. יותר מה שאנחנו שומרים אותה, היא מה? שומרת עלינו. וכתוב בהם שמירת שבת. מעניין מאוד. נפלא. אבל נלך עוד יותר. נסביר את זה יותר לעומק. כל הרעיון הזה, של השבת, של הביחד הפנימי שלנו. מתי הוא התחיל להגיע לעולם? מעניין מאוד. אחרי דור הפלגה, מגדל בבל. עד מגדל בבל נאמר בתורה, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. את השפה אחת, היה דבר אחד, כל העולם היה אחד. אבל לקחו את הכוח הזה, הבה נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע השמיימה, ונעשה לנו שם, אנחנו נלחם בבורא עולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיץ אותם על פני כל הארץ. 70 אומות, 70 לשון. מאותו רגע נוצר מצב חדש בעולם, של הרבה, ריבוי. ולכן יש ברית המועצות וארצות הברית, וברית נאטו, וברית כזו, וברית אחרת. כי ככל שאדם יש לו הרבה יותר, הוא חזק יותר, הוא יכול להשפיע יותר. אבל אנחנו, שם באותו מגדל בבל, היה אחד שיצא משם. לפני שהמגדל נפל, אברהם אבינו, כי אחד קראתיו, הוא זה שידע, פה אני לא אמצא את האחד. אני מפה יוצא, אומר לו נמרוד, לצאת מפה אפשר, רק דרך הדלת הזאת שלוקחת אותך ישר לכבשן האש, אם תעבור את האש לצד השני יצאת. והוא עבר את זה. כי אחד קראתיו, שם הבחירה באברהם התחילה. שמעמיד את העם, אנחנו, שמבינים אתה אחד, שמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. זה האחד שלנו. וזה מפריע לאומות העולם. כי הם חיים בסיסטם אחר. הם חיים בסיסטם של הרבה. מה זה אחד? אצלנו כל אחד הוא מיוחד. וכל אחד המיוחדות שלו אין בשני, ולכן כל אחד עם השני, וכולנו ביחד עם האחד הגדול, אחד אלוקנו שבשמיים ובארץ. זה מה שמפריע להם, זה מה שמוציא אותם מדעתם. ולכן תראו כמה נפלא כותב המהר"ל בנצח ישראל בקטע 14. כתוב בילקוט שימוני, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע. אמר רבי אבא בשם רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך הוא. אחד בדור הפלגה, שנאמר והיא כל הארץ שפה אחת, ודברים אחדים. דברי חירופים היו מסיחין אחרי הקדוש ברוך הוא. אחד מימי גוג ומגוג, שנאמר התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוזלו יחד על השם ועל משיחו. ואחד מימי יהושע, שנאמר והתקבצו להילחם עם יהושע. ועם ישראל, פה אחד. מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא שנאמר בו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וביור העניין, כמו שאמרנו, כי לכך היו חולקים על השם יתברך שהוא אחד, כי אתה נעשו האומות הרבה, כאשר נפלגו בדור הפלגה, ואז לקח השם יתברך את אברהם אשר בחר בו, לפי שהוא אחד, ומאז האומות שהם רבים, כי אז נתפלגו והיו רבים, ומכוח ריבוים, אשר הריבוי מתנגד לדבר שהוא אחד, כי אדם שחי עם הרבה, הוא לא יכול לסבול אחד, היו חולקים על ייחודו של עולם, על הקדוש ברוך הוא. וכאשר נכנסנו לארץ, ובורא עולם פסל את כל הארצות לגילוי שכינה, מן הדיבור של בורא עולם, והייתה השכינה רק בארץ, ואז הייתה אחדות בעולם, שיש בעולם ארץ אחת, שבה הקדוש ברוך הוא מדבר, לפיכך אומות העולם, שיש בהם ריבוי, מתנגדים לאחדות השם. ולכן לימות המשיח, שאז הוא יהיה יתברך אחד ושמו אחד לגמרי, התנגדו גם כן על אחדותו. פירוש הדבר, אומר לנו פה המהר"ל דבר מדהים, אחרי שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, ובחר בארץ הקדושה, ארץ ישראל, ונתן לנו אותה ובאנו אליה, אז אומות העולם עוד יותר מתנגדים לזה. כי מה אנחנו מראים בעולם? את האחד שלנו, את האחד שאנחנו מתחברים לבורא עולם. לכן הם מתנגדים לארץ ישראל. לכן הם מתנגדים לקיום שלנו שם. אפילו המוסלמים, הרי הם מתפללים לאותו אלוה שאנחנו מתפללים. אבל מה הטעות שלהם? מה הם טוענים? שמי הנביא הגדול? מוחמד. זה הנביא שלהם. ואנחנו הרי יודעים את האמת, שמשה אמת ותורתו אמת. אבל כדי להיות נביא, כדי לקבל נבואה, אפשר לקבל את זה רק במקום אחד בעולם. איפה? בארץ ישראל אין נביא בחוץ לארץ. חוץ מיחזקאל, שהוא מתנבא על ארץ ישראל. אבל הנביא שלהם אפילו לא מזכיר את ירושלים פעם אחת. כלום, אין דבר כזה. לכן אבל הם טוענים בעלות על הארץ, כי אם אין בעלות על הנבואה, צריך גם להיות בעלות על הארץ. ואומות העולם בכלל משתגעים שרואים את הצמיחה שלנו. רואים כמה אנחנו מיוחדים ככוכבי השמיים. כמה אנחנו כאפר הארץ. איך קיבלנו את כל זה? דרך השבת. זה השבת. וכשיש את זה, יש את הכל. ולכן, יש לזה משמעות הלכתית. כולם יודעים שמתחתנים, עושים שבע ברכות, צריך שיהיו פנים חדשות כדי לברך את הברכות, אבל בשבת אין צורך בפנים חדשות, כי כל אחד מאיתנו בשבת נראה אחרת. אולי בריא נראים אותו דבר, אבל בפועל זה אחרת. פעם היו, גם היום אפשר לראות, פעם היהודים, אלה החלבן מפה והשואב מים משם וחוטב עצים, שהיו נראים שפופים, כשיום הגיע השבת, היו כמלאכים, תלבשו בבגדי שבת, שולחן שבת היה שבת, ראו אותם, ראו פנים, ראו אור אחר, לא האמינו שבמשך השבוע הוא חוטב עצים ושואב מים, או כל עבודה אחרת. זה השבת, פנים חדשות. עוד דבר, אדם שלא מפריש תרומות ומעשרות, אי אפשר לאכול אצלו את הפירות, הירקות, הוא לא מפריש תרומות ומעשרות, בשבת אפשר לאכול את זה, בשבת הוא מפריש. כי הוא מבין, זה משהו אחר. פה הוא עושה את זה. אז רואים איזה עוצמה אדירה, מה השבת פועלת עליהם? ואיך היא משפיעה על כל השבוע? כי כבר אמרנו הרי הרבה פעמים שבורא עולם ברא את עולמו, ברא אותו בשישה ימים, וכל יום 28 שעות. 28 שעות. באו הימים ואמרו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים יום שינהיג אותנו. רוצים יום שינהיג? תיצרו את המנהיג. כל יום נתן 4 שעות, 6 כפול 4, 24. זה השבת, חמדת ימים, אותו קראת. ראשון בשבת, שלישי בשבת, כל יום יש לו חלק בשבת. אבל היסוד הוא דרך השבת. זה המפתח. וכשרואים את הדברים באמת, באופן כזה, אז מבינים את הרמב״ם, אפילו האדם חשוב ביותר, שאין דרכו לקחת דברים מן השוק. ואין דרכו להתעסק במלאכות שבבית, חייב להתעסק לקראת שבת. משהו. למה חייב? כי השבת בעצם מחברת כל יהודי לשני, ואת כולנו ביחד לבורא יתברך. אין אפשרות להתחבר לבורא יתברך, אם אנחנו לא מתחברים אחד לשני. נהיה מי שיהיה הגדול ביותר. לכן, כל התעסקות בצורה כזו או אחרת עם השבת, זה הדבק שעושה אותנו אחד, ומחבר אותנו לאחד אלוקינו, בשמיים ובארץ. ולכן, כל המענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מיצרים, לא פשוט להגיד מענג את השבת. כי מי שרואה את הדברים באופן שטחי, הוא לא מבין. למה? מה זה מענג את השבת? זה אסור וזה אסור, אי אפשר ללכת, כולם נמצאים באותו מקום. למה המרכולים יהיו סגורים בשבת? צריכים לפתוח אותם. אפשר להרוויח יותר, או כל דבר אחר. איזה עונג זה? ההפך, שהכל סגור ונמצאים בבית, נמצאים פה, זה נגע, זה נגע. זה לא עונג. באים חז"ל ואומרים, קחו את המילה נגע, תהפכו את האותיות מהסוף להתחלה, מה זה? עונג. ההגבלה הזאת זה לא לסגור אותנו. זה שהתמונה שאנחנו מציירים כל השבוע, נסתכל עליה, איפה נוסיף עוד קצת צבע, איפה נשנה, איפה נוריד, איפה נשאיר, אוהו, איזה תמונה זאת תהיה. איך אנחנו נראה? בצורה נפלאה יותר, ושבוע אחרי שבוע, זה השבת. זה מעלתה של השבת. איך כתוב שמה במגילת אסתר? ואם היום השביעי, כטוב לב המלך ביין, שואלים חז"ל, מה עד היום השביעי אחשוורוש לא נהנה מהיין? רק ביום השביעי? לא, לא. ראי ביום השביעי בשבת, כטוב לב המלך, בורא עולם, רואה אותנו פה ביין, של קידוש של הבדלה, של שמחת השבת, של זמירות השבת. אמר ככה, זהו. הכל יתהפך עוד מעט. הקדוש ברוך הוא לוקח את מלאכי השרת, אומר להם, בואו, תבואו איתי ביחד, תראו, תשמעו מה עם ישראל עושה, מה עם ישראל מתעסק למטה, איך נאמר בסוף שיר השירים, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיני, מה זה היושבת בגנים? כל בית של שבת, זה הגנים, בורא עולם אומר לנו חברים, הוא קורא לנו חברים, אנחנו אחד, חברים מקשיבים, אתם חברים וגם המלאכים מקשיבים לקולך. מה הוא רוצה מאיתנו? השמיעיני. שהזמירות יהיו קצת יותר בקול. שנהנה מהשולחן. כל המעריך בשולחנו מעריכים ימיו ושנותיו. הזמן שבו באמת מעריכים בשולחן זה בשבת. אז זה לא רק דברי תורה. לא מעצם הישיבה ביחד. התענוג הזה. כל המענג את השבת. זה לא עונג, זה עונג. זוכה לנחלה בלי מיצרים. כי העונג הזה נותן לנו להבין, ההגבלה זה לא לצמצם, אדרבה, לראות טוב יותר, בגדול יותר, במבט מהצד, ואז הכל יתרחב יותר. ולכן באים חז"ל ואומרים לנו, כל המקיים שלו סעודות. מה זה מקיים שלו סעודות? זה התענוג הזה. נותנים קיום, נותנים איזה חיות לשלוש סעודות. כי מבינים את המעלה הגדולה הזאת של השבת. כשרואים את הדברים באמת באופן כזה, רואים את הדברים באמת בצורה כזאת, זה השבת שמובילה לשבת. יום שכולו שבת הוא מנוחה לחיי עולמים, לשבת של הגאולה העתידה. ולכן כל מתנה בורא עולם נותן לנו אותה בשבת. או ליום קוראים שבת. יציאת מצרים היה ביום חמישי. איך קוראים לזה בתורה? ליום הזה? וספרתם לכם ממחרת השבת. קבלת התורה היה מתי? בשבת. לכם בשבת בבוקר, ישמח משה במתנת חלקו, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. יהושע בן נון כובש את ארץ ישראל. שבת קודש, שבת להשם, יריחו יהיה להשם. קיבלנו רשות מאומות העולם לחזור הביתה לבית חיינו, ארץ ישראל. היום הראשון היה מתי? שבת קודש, כבי יער. כי בורא עולם נותן לנו את המתנה ביום, שדרך היום הזה נבין, ככה אפשר לשמור על המתנה, ולהרחיב אותה, ליצור צמיחה גדולה, ובאמת להיות ככוכבי השמיים לרוב. אם נראה כך את השבת. השבת, שבת של עשרת הדיברות, או כל שבת, אז בסייעתא דשמיא, נזכה באמת לשפע של הברכה שיש ביום השבת, לעונג של השבת. נוכל לקחת את זה איתנו לכל השבוע, והתקיים בנו, ופרצת, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך.